אתם עם SBS בעברית.
שלום עמית, שלום למאזינות ולמאזינים. לאן פניה של ישראל בכל הקשור למלחמה שפרצה ב-7 באוקטובר? מתי תסתיים המלחמה וכיצד? איך ישובו הביתה החטופים והחטופות? איך תראה מפת אזור עזה כאשר תחדל האש? ומי ישלוט בו? החודשים חולפים, השאלות הללו ממשיכות לעמוד על סדר היום ללא תשובות ברורות. נכון, צהל ממשיך לפעול בעזה. בימים האחרונים תקף צהל שוב בהפתעה את בית החולים שיפה בעזה, ומדווחים כי נעצרו שם או נהרגו אנשי חמאס רבים, בהם בכירים של הארגון. זה היה הישג, אך מה מעבר לכך? האם כל פעם יידרש צהל לכבוש שוב את בית החולים, או שצהל יצטרך להפעיל שם נוכחות קבועה של לוחמים? יותר ויותר מתברר כי לישראל יש תוכניות ופעולות ברמות שונות, אך לא אסטרטגיה של ממש, וגם לא תמונה ברורה באשר לעתיד רצועת עזה ותושביה. האם למישהו יש תשובה מי יחליף את החמאס בניהול הרצועה? ומי וכיצד ינהלו את רצועת עזה, ומי יבטיח שישראל לא תותקף שוב? העובדה שאין תוכנית ברורה היא בעייתית ביותר, והבדלי הדעות בין גורמים שונים בצהל רק מחריפים את הבעיה, אך גם בהווה הכל רחוק מלהיות ברור. בינתיים יש שני נושאים החוזרים כל העת בדיונים. האחד, כיצד מקדמים את המאמצים לשחרר לפחות חלק מן החטופים והחטופות. בימים האחרונים נשמעו כמה קולות אופטימיים בעניין הזה, אחרי חודשים שבהם כמעט לא הייתה כל התקדמות. המשפחות של החטופים נאבקות בכל דרך אפשרית, אבל לפי שעה אין תוצאה. הנושא השני, הדחוף לא פחות, נוגע לדרך הטיפול בעיר רפיח בדרום הרצועה, שם נמצאים על פי הערכות קרוב ל1.5 מיליון פלסטינים. חלקם הגדול הם תושבים מן הערים עזה וחאן יונס. הם הגיעו לשם בחודשים האחרונים בעיקר בלחץ ישראלי, כאשר צהל ביקש להרחיקם מבתיהם כדי לאפשר את המערכה נגד החמאס. ישראל מבקשת כבר שבועות רבים להיכנס לרפיח כדי להכות בכוחות החמאס, שעבורם העיר הזאת הייתה ועודנה מעין מקום מסתור ומגן. אבל כמעט כל העולם, כולל ידידותיה של ישראל, אינם מוכנים לעוד מרחץ דמים שיתרחש בעיר כאשר צהל יפעל שם להלום בחמאס. אנשי הטרור בנו שם את עמדותיהם בין הבתים, בין בתי התושבים, וגם את המנהרות סמוך לאזורי מגורים. פעולה נגדם שברור שתפגע גם באזרחים, תחמיר עד מאוד את הביקורת על ישראל. והביקורת הזו מגיעה מכל הכיוונים. כי גם אם ב-7 באוקטובר נחרד העולם עם מעשי האונס והרצח של גברים ונשים ישראלים, הרי מספר המתים בעזה גדול פי כמה וכמה. את המחיר משלמת ישראל מכל הכיוונים. אפילו מדינה ידידותית כמו קנדה מאיימת בהפסקת משלוחים של ציוד ביטחוני לישראל, אף כי בינתיים לא עשתה זאת. מכל הסיבות הללו נשמעות בישראל אזהרות של אישים הבקיאים במציאות האזורית והבינלאומית מפני אפשרות של פגיעה ביחסים עם ישראל מצד מדינות רבות. אם נחזור לזירה הישראלית, גם כאן אין קץ למחלוקות, אבל לפחות מחלוקת עזה שנמשיכה כמה וכמה שבועות הגיעה כנראה לקיצה בימים האחרונים. המדובר במאבק ציבורי באשר לחלוקת פרס ישראל בשנה הזו, שנת המלחמה. הפרס מחולק מדי שנה במגוון של תחומים, והוא מוענק לזוכים ביום העצמאות בנוכחות נשיא המדינה, ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת, נשיא בית המשפט העליון ועוד ועוד. הטיפול בפרס היוקרתי מופקד בידי שר החינוך. בהתאם לנוהל הקבוע, כבר לפני חודשים רבים נקבעו תחומי הפרסים שיוענקו השנה, והוקמו ועדות שופטים שאמורות לקבוע מי יזכה בכל תחום. אלא שבאופן מפתיע, בתוך סערת המלחמה, החליט לאחרונה שר החינוך יואב קיש, איש הליכוד, לבטל את תוכנית הפרסים של השנה. במקום זאת הוא החליט להעניק רק פרסים הנוגעים למלחמה, או בלשונו הפרסים יוענקו רק בקטגוריה של תקומה, גבורה אזרחית וערבות הדדית. המהלך הזה עורר לא מעט ביקורת. אמנם זו שנה של מלחמה, אך גם בעבר בשנות מלחמה לא שינתה הממשלה את המתכונת של הפרס הממלכתי המכובד. אלא שלאחר ימים אחדים חשף העיתונאי בן כספית מה היה ככל הנראה אחד הנימוקים לביטול הפרס. מתברר כי צוות השופטים בתחום היזמות והחדשנות החליט להעניק השנה את הפרס לאייל וולמן, יזם, מהנדס חשמל ואיש עסקים מצליח. הוא הקים את חברת מלנוקס, אשר נמכרה אחר כך לחברת ענק בינלאומית תמורת יותר מ-7 מיליארד דולר. זה היה ללא ספק אחד ההישגים הבולטים ביזמות הישראלית. ללא קשר לכך, וולמן הוא אב שקול, ביתו דניאל נרצחה יחד עם בן זוגה בהתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. מדוע ביקש שר החינוך ליטול את הפרס מן הזוכה המיועד? ככל הנראה, כיוון שוולמן היה אחד התורמים הבולטים במאבק נגד המהפכה המשפטית של נתניהו, אותו מהלך שאמור היה או עלול היה לפגוע אנושות בדמוקרטיה הישראלית. וולמן גם נתן בעבר פומבי להזהרותיו נגד מהלכיו של נתניהו. כיוון ששר החינוך איננו יכול להתערב בהחלטות שופטי הפרס, הוא מצא כנראה דרך אחרת לבטל את הפרס ואת כל יתר פרסי ישראל שהיו אמורים להיות מוענקים השנה. קיש ביקש כי היועצת המשפטית לממשלה תגן בבית המשפט העליון על החלטותיו בעניין פרס ישראל המבוטל. אך היא סירבה לעשות זאת. כתוצאה מכך הודיע השבוע השר כי הוא חוזר בו. הפרסים שתוכננו מראש לא יבוטלו, לצד הפרסים הייחודיים העוסקים בגיבורי המלחמה. וכך נראה שיהיה על בנימין נתניהו לפגוש ביום העצמאות את אחד מיריביו החריפים, ואולי גם ללחוץ את ידיו. כן, וכך חלף עוד שבוע, המלחמה רחוקה מסיומה, החטופים טרם שבוע הביתה, וישראל שקועה עמוק מאוד, לא רק בשדה הקרב, אלא גם בבוץ המדיני הבינלאומי. ולמרות זאת, נקווה לטוב. כאן רפי מן, המשדר מירושלים לרדיו SBS.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להזין לפודקאסטים.